שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו ב... פרק מספר 80 של השור והדוב, פודקאסט הכלכלי. אני גת מגידו, יש לי 20 שנים ניסיון בשוק ההון, הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. היום אני שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פינסה קפיטל, וקצת בהמשך ישיר לפרק של שבוע הקודם, אנחנו עדיין כולנו מחכים לכניסתו של טראמפ לבית הלבן. שבוע מתעתע היה לנו, בכלל מתחילת השנה, אתם שואלים את עצמכם, עוד כמה אפשר לחכות כדי להבין לאן העניינים הולכים. כל הסיפור הזה של בכלל להמתין שטראמפ ייכנס לבית הלבן ויתחיל לעשות או לא לעשות את מה שהוא אמר שהוא יעשה. אז גם אצלנו זה משפיע, גם בארצות הברית, וכמובן בשאר העולם, שאר העולם מחכה, מחכה הרבה הרבה. אז זו התחושה כיום בקרב המשקיעים הגלובליים, והניתוחים של כולנו תלויים באוויר, כולנו מחכים לכניסתו של האיש, אתה ככה אומר, אני אומרת מערכות שלי, עם כוכבית, לתלוי בטראמפ, ואומנם אם מסתכלים, שווקי המניות על פניו אוהבים אותו, גם בתגובה שהייתה אחרי הבחירות, למרות שחלק לא מבוטל ממנה גם הלך אחר כך אחורה, אבל זה גם אפיין את התקופה שלו בקדנציה הקודמת. לעומת זאת, שוק האגח, אי אפשר לומר שהוא נראה מרוצה במיוחד, תשואות אגרות החוב של האג"ח של ממשלת ארצות הברית ל-30 שנה חצו בתקופה האחרונה כבר את התשואה של 5%, והתשואות של אגרות החוב ל-10 שנים הגיעו כבר ל-4.8%. ואם זה נשמע לכם כמו תוכן מפרק קודם או פרק קודם קודם, אז בחיי אנחנו מקליטים פה תוכן חדש, פשוט השאלות האלה עדיין נשאלות ותשובות עדיין אין, באמת בגלל שכולנו מחכים. אם אתם שואלים למה, אז למי שצריך אישור קו, החששות הם בעצם שהמשקיעים חוששים בעצם מפני המדיניות הכלכלית של טראמפ. כל הסיפור הזה של הטלת מכסים, ושמייצרים אינפלציה, והפחתת מיסים, שהוא על פניו הבטיח, שגם המשמעות שלה הגדלת הגירעון, והגירעון של ארצות הברית הוא גם ככה גדול, וכל אלו בעלי פוטנציאל לתדלוק נוסף של האינפלציה. ואנחנו רואים מה המשמעות של זה, הפט פתאום נהיה ניצי, ריביות קצרות לא יורדות, עליות המימון של ארצות הברית בתהליך גידול, כי בעצם מקום התשואות מאוד גבוה, ואלו הריביות שהם פוגשים עכשיו אם הם באים לגלגל את החוב שלהם, וב-2025 יש לא מעט גלגול חוב, אז הדבר הזה מאוד מטריד את המשקיעים. עכשיו צריך להבהיר, זה לא דבר של מה בכך שהפט הוריד בשנה האחרונה את הריבית באחוז, בסופו של דבר ב-2024, ולעומת זאת, העקום של הריביות הארוכות בעצם עלה ביותר מ-1%. היינו בספטמבר כבר ב-3.67, היום אנחנו קרוב זה ירד, עוד נדבר על זה שזה ירד, אבל במהלך השבוע זה היה גם ב-4.8, עלה ביותר מ-1%, זה מאוד מאוד לא טבעי ולא רגיל. ומה שבעצם התנפח בתוך הריבית הסחירה הזו שאנחנו מסתכלים עליה, אותה ריבית לטווח הארוך, זו בעצם פרמיית הסיכון. כמו שהמשקיעים תופסים אותם, מבחינתם הסיכון עלה. כמובן הדולר ממשיך להתחזק באווירה הזו. אז הבנק המרכזי, כמו שכבר תיארתי גם בפרקים הקודמים, בעצם בסוף דצמבר עצר, וסוג של, כמו שאמרתי, חונים בצד, מדליקים וינקרים, מחכים לטראמפ ואומרים שהם ממשיכים להיות דאטה דיפנדנט ומחכים לנתונים הכלכליים. עדיין הם מדברים על שתי הפחתות ב-2025, אבל השוק ככה בשבועיים האלה, בנקודות מסוימות, הוריד לחלוטין את המחצית הראשונה, באיזשהו שלב גם בקושי הייתה מתומחרת ריבית. בעצם הכל על השולחן, וגם אם אתם מסתכלים על הערכות של כל מיני בנקים וחזאים, הכל על השולחן. אנחנו עוד רגע נדבר על נתוני האינפלציה של היום יומיים האחרונים, אבל רגע על כל מה שהיה עד אליהם. נעשה ככה סיכום של ההיסטוריה של השבועיים האחרונים. אז בשבוע שעבר, למאזינים הקבועים שלנו, אני אמרתי שמה שאנחנו צריכים באמת זה איזה נתון כדי להרגיע את העצבנות, איזה נתון כלכלי כזה, שירגיע את אי הוודאות ואת חוסר הידיעה, איזשהו נתון תעסוקה חלש, היינו ממש לפני נתון תעסוקה, שבוע שעבר, ולמחרת התפרסם נתון תעסוקה חזק, ועל פניו מפתיע לטובה, ותדלק עוד יותר את עליית התשואות, למי שרוצה ממש את המספרים, הנתון של דצמבר היה יצירה של 256,000 משרות חדשות, כשציפו ל-165,000 משרות. אני אגב אגיד שיש לנתונים של דצמבר נטייה לעונתיות, והרבה פעמים אחר כך הם מתקנים, ואז כשהם מתקנים, מי כבר זוכר שהיה נתון גבוה ועכשיו הוא תוקן? אבל עדיין, כשמסתכלים עם העוף הציפור, 60%, הקשיבו טוב, 60% מהגידול במשרות בשוק האמריקאי מגיע ממשרות חדשות של ממשל, של תפקידים בממשל ובענף הבריאות. ואלו כאמור אמורים לעבור התייעלות בממשל החדש, זה משהו שהם לחלוטין שמו על השולחן, מינו לטובת כך את אילון מאסק, מינו את RFK כשר הבריאות, אז אל לנו לזלזל בזה שהם מתכוונים באמת לעשות התייעלות במקומות האלה, אבל מה שכן, מבחינת השוק, קיבלנו כאן שוב נתון תעסוקה טוב, קיבלנו עלייה במשרות הפנויות, מספר מפתיע של תוספת משרות, ומבחינת השוק הסתכלו ואמרו, אוקיי, שוק תעסוקה חזק, נתון חזק, המשמעות של הדבר הזה, זה שהמצב הכלכלי בארצות הברית טוב, ואם זה אכן כך, אני אפתח סוגריים ואגיד שאני עדיין חושבת שזה לא מעיד, המשמעות היא, זאת אומרת, זה לא עמד למבחן של מה שאני מדברת עליו, של התקררות במשרות, כתוצאה מההתייעלות שאני מצפה שטראמפ יעשה, אבל המשמעות היא שהאינפלציה בשוק עבודה חזק, ובעצם צרכן חזק, האינפלציה תתקשה להתקרר. ולכן שוק ההון, במהלך השבוע גם האחרון, עוד רגע שוב בכוכבית נדבר על ה-CPI, המשיך לחפש אחר נתונים שמעידים על העתה ועל התמתנות בפעילות הכלכלית, כדי שבעצם יהיה אפשר לדמיין שהפד יחזור וידבר על הפחתות ריבית. אז בתור אחת שחושבת ששוק העבודה בארצות הברית כן צפוי להתמתן, בגל הראשון לפחות, בשלב הראשון של המדיניות של טראמפ, וכמובן שזה עוד יעמוד למבחן, אז ככה, לצד הנתון תעסוקה החזק, הסבו את תשומת ליבי כמה הודעות, קודם כל צוקרברג צייץ שפייסבוק הולכת לפטר 5% מכוח האדם, כל מי שהביצועים שלו באחוזון התחתון, וגם מנכ״ל סיילספורס צוטט שב-2025 הם לא יגייסו מהנדסים חדשים, תוצר של הטמעת AI בחברה, אז אני ככה שמה לנו את זה פה, בכלל אפשר להבחין בנתונים שיש מתחיל אפקט של הטמעה של AI בחברות, ואני מזכירה לכם, ישבנו פה בפרק סיכום שנה, וישב פה אירן כהן ואמר שזה מאוד מגניב לשאול, הוא לא השתמש במילה מגניב כי הוא לא מכיר אותה, אבל אמר על התייעלות, ששואלים, אני שאלתי על התייעלות ועלייה בפריון של החברות בעקבות AI, אז הוא אמר, כל פעם שמדברים על עלייה בפריון, פשוט אל תשכחו שהמשמעות של זה יותר אבטלה. אז בנוסף לנתון החזק בשוק העבודה האמריקאי, הוטלו השבוע סנקציות על הנפט הרוסי על ידי ביידן. ביידן ככה בימיו האחרונים מפזר מתנות לקראת סיום הכהונה, זה כמובן גרם לעלייה במחירי הנפט, ותדלק עוד יותר את החששות מהאינפלציה. אגב, אפרופו הערכות כאלה, שונות ומשונות של בנקים כתוצאה מהאווירה בשווקים, אז בנק אוף אמריקה הכריז במהלך השבוע האחרון שהפחתות הריבית הן לגמרי 2024, ושהוא צופה שלא תהיינה הפחתות ריבית השנה. אני, כמו שאתם מכירים, מתקשה להאמין שזה המצב, אבל ימים יגידו, יש תזות שלמות על הסיפור הזה, שהאינפלציה תישאר גבוהה, וש5% תשואה ארוכה זה מספר מאוד הגיוני, אבל בוא נדבר רגע על נתוני האינפלציה, כי כמה אפשר להגיד, לחפש אחר נתונים מרגיעים ולא לדבר עליהם, כי הגיעו נתוני אינפלציה שכפחות בצווח הקצר, כך נראה, קצת טרפו את הקלפים, עשיתי פה חתיכת בילדאפ, אז אנחנו כבר נדבר עליהם. אגב, רגע לפני, אם מדברים על מסרים של בנק מרכזי ועל אי-וודאות ועל ההשפעה של זה על משקיעים, כי בסוף למשקיעים ממש ממש אכפת לאן הולכת הריבית, יש לזה השפעה באמת גורפת ורחבה על הכל. וכשאנחנו מנסים להבין את קצב הורדות הריבית ואת המסרים של הפד, אז הפד חזר קצת לדבר במסרים נציים בסוף דצמבר, אבל מעת לעת, בין הישיבות של הפד, נציגי הפד מתראיינים ונועמים בכל מיני אירועים, מחוץ לישיבות ומחוץ לפרוטוקולים ומצוטטים. וגם הפעם, במקרה הזה ממש לפני שבוע, חבר הפד ששמו וולר, ציין שהוא דווקא יתמוך בהמשך הפחתות ריבית, והסביר שלהערכתו המכסים ישפיעו נקודתית, אך לא ייצרו אינפלציה. אז תחשבו על זה, איזה כיף זה להחזיק את החבל בשתי הקצוות, גם להגיד לנו בפרוטוקולים שמעטים את קצב הפחתות הריבית, ומודאגים מהאינפלציה ושסיכון האינפלציה עלה, אבל גם להגיד לנו שהמכסים הם לא באמת איום על האינפלציה, אומנם זה דעתו של יחיד, אבל זה משנה, ושמצפה שהריביות תמשכנה לרדת, הכי טוב גם וגם, ובסוף בטוח הם יהיו צודקים. התחזיות האלה, מעבר לכך שהן לאחרונה מאוד הכבידו על שוק האג"ח, הם גם עברו לשלב של להכביד על שוק המניות, דיברתי על זה גם בשבוע שעבר, מתחילים לזהות יותר עצבנות בשווקי המניות, מחפשים ככה כיוון, כי לא לגמרי יודעים איך להתנהג, כי לא לגמרי יודעים מה הולך להיות מכאן, כי כמו שאמרתי, כולם מחכים לטראמפ ולהשפעות של הצעדים שלו. אגב, תקופות כאלה מתרחשות פעם בכמה זמן, ששוק המניות סוג של מתעלם משוק האג"ח, כששוק האג"ח מסמן איזושהי תחזית או איזשהו מצב עולם אחר, מתמחר מצב עולם שונה ממצב העולם שמתמחר שוק המניות. זה בדרך כלל קורה ששוק המניות מתמחר משהו חיובי, ושוק האג"ח מתמחר משהו שלילי, ובאיזשהו שלב זה כבר לא מחזיק יותר, ההתעלמות הזו של שוק המניות ממה שמטריד את משקיעי האג"ח, כי הקווים האלה לא רק שהם מגבילים, באיזשהו שלב הם מתחילים להתרחק אחד מהשני, וזה לא כל כך רגיוני. אגב, אנחנו בפתח עונת דוחות, והחברות יעמדו למבחן, בארצות הברית אני מתכוונת, גם לגבי הרווחיות, גם על מה שהושג, וגם על התחזיות קדימה, וזה מאוד חשוב לעקוב אחרי הדבר הזה, כדי באמת לראות מה התשובה למבחן הזה ששוק המניות עומד בו, אל מול מה שמגולם בשוק האג"ח. ואם אתם שואלים מה המשמעות של זה, ולמה זה כל כך מטריד את המשקיעים, תשואות אגרות חוב ממשלתיות ארוכות כל כך גבוהות, פשוט תשאלו את עצמכם את השאלה הפשוטה. אם אתם יכולים להשקיע באג"ח של ממשלת ארצות הברית, ב5% תשואה לשנה, למשך 10 שנים הקרובות כל שנה, כמובן שזה בדולר, מה משקיע צווח ארוך שמשקיע בדולר, צריך לדרוש מהשקעה בנכסים מסוכנים, במניות. זה העניין. פה קבור הכלב. כי כבר אמרנו שאיגרת חוב של ממשלת ארצות הברית ל10 שנים, היא הבנצ'מרק חסר הסיכון להשקעות בסיכון. ולכן היא מהווה נכס ייחוס להחלטות השקעה בנכסים מסוכנים, וכשהתשואות שם היו נמוכות מאוד, המשקיעים נדחפו לקחת יותר ויותר סיכונים, ולכן סביר שכשהתשואות שם יהיו גבוהות, זאת תהיה אלטרנטיבה חסרת סיכון אל מול נכס סיכון, ולכן המשקיעים יבחרו בה, וזה בפני עצמו מה שיכול לגרום בעצם לשינוי טעמים בקרב המשקיעים ולמימוש בשוק המניות. אז כל מה שאמרתי היה תכלס הנרטיב ששלט בשוק ממש עד בגדול אתמול, בכלל ב-48 שעות האחרונות, היום יום חמישי, אנחנו עוד רגע בסוף השבוע, הגיעו נתוני אינפלציה של היצרן והצרכן בארצות הברית, שהיו סך הכל טובים אלינו, אם נתוני התעסוקה לא הראו על העתה, אז החלפנו אותם באינפלציה בשליטה, וכמה שהנתון הזה הגיע למשקיעים די כמו חמצן, אז שני המדדים, גם מדד המחירים ליצרן, ה-PPI, וגם מדד המחירים לצרכן, ה-CPI, ה-PPI פורסם שלשום, ה-CPI פורסם אתמול, הרגיעו את המשקיעים ודי החזירו צבע ללחיים, ואת גם תקווה ליותר הפחתות ריבית השנה, אבל גם בעיקר הורדה של תשואות האג"ח הארוכות, שהם, כמו שאמרתי, התוואי העולה הזה, הזחילה הזו למעלה, הכניסה הרבה לחץ לשוק. אז מי שרוצה ככה את המספרים ממש, אז המדד המחירים ליצרן, ה-PPI, עלה ב-0.2, ציפו ל-0.4, ואחריו, מדד הליבה של המחירים ליצרן נותר ללא שינוי, ציפו ל-0.3, זה לא שכנע לבדו את המשקיעים שלשום, כולם חיכו למדד ה-CPI, אז מדד ה-CPI, שזה המחירים לצרכן שפורסם אתמול, עלה ב-0.4, זה פחות או יותר היו הציפיות, מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2, שציפו ל-0.3, וגם מדד שירותי ליבה ללא דיור נותר ללא שינוי, וזה לא שהמספרים מאוד נמוכים, אבל עצם זה שלא הייתה הפתעה של האינפלציה למעלה, בסופו של דבר, אם מסתכלים על תגובת השוק, אז היא הייתה בהחלט ללא ספק חיובית. אז מכל החפירה הזו התפרסמו מספרים נוחים, לא כאלה שחששנו של הפתעה מלמעלה, למעלה שהיו רק שופכים עוד דלק למדורת החששות מהאינפלציה, והיו גורמים לתשואות לעלות עוד יותר, וכמובן כנראה שגם מורידים את השווקים, ותגובת שווקי המניות בארצות הברית הייתה חיובית מאוד בהתאם. אתמול גם החלה עונת הדוחות בארצות הברית, פה מה שאמרתי קודם על מבחן הרווחיות, אז ראשונים כמו תמיד התחילו חלק מהבנקים הגדולים, סך הכל עם רווחיות ותוצאות חזקות, סיכום של רבעון 4 וסיכום של 2024, זו עונת הדוחות שמתחילה עכשיו, ובסופו של דבר בתגובה לכל אלה השוק האמריקאי זינק, הנאסד"ק עלה בחדות, ה-S&P עלה, בעיקר על טיפוח ציפיות מחודשות, שהאינפלציה תתמתן ושהריבית תוכל להמשיך ולרדת. אז מה עוד היה לנו השבוע? אז אחרי שביידן הטיל סנקציות והקפיץ את מחיר הנפט, הוא פרסם גם חקיקה בתחום ה-AI. כל הסיפור הזה של חקיקות בזמן פציעות, שסיימת כבר בגדול את הקדנציה, זה... אני לא יודעת בדיוק מה להגיד על זה, כי אתה שואל מה הלגיטימציה לעשות את זה, האם היא קיימת. אז ביידן חילה גם לנו מתנה, ואני צינית מאוד, אם זה לא ברור, ובעצם הכניס אותנו, ובעצם יצרו חקיקה של מגבלות על ייצוא של רכיבי AI מארצות הברית, והכניסו אותנו לרשימה, אנחנו, יש שם שלושה טירים, טיר אחד, שזה חברות, מדינות בלי מגבלה, טיר שתיים, זה מדינות עם מגבלה, וטיר שלוש, שזה מדינות שיש ממש איסור, שזה כל המדינות תחת אמברגו. מדברים שקראתי, יש סבירות לא קטנה, לפחות ציפייה, או wishful thinking, שהממשל החדש יבטל את הרשימה הזאת, או אולי ישדרגו את ישראל לרשימה העליונה, אבל... אתם יודעים, זה מסוג הדברים של לא אני פרסמתי, ויכול להיות שזה פשוט יישאר ככה. זה מאוד משפיע לרעה על היכולת של ישראל קדימה, להיות מרכז פיתוח של חברות טכנולוגיה גלובליות בתחומים האלה של AI. מה עומד מאחורי המהלך הזה? אז בסופו של דבר יכולות AI, יש להן משמעות מאוד גדולה גם באירוע הגיאופוליטי, במלחמות עתידיות, והמטרה בסופו של דבר היא להגביל את הייצוא של יכולות של בינה מלאכותית, לסין ולחברות של סין. אז הוסיפו על זה גם מגבלות על ייצוא של מעבדי AI ומגבלות על כוח מחשוב של AI, שבעצם מדינה תוכל להחזיק בו. אז כמו שאמרתי, חילקו את זה לשלוש מדרגות. מדינות שנמצאות בקבוצה הראשונה שאין עליה מגבלות, זה קנדה ואוסטרליה וצרפת, גרמניה, בריטניה ועוד. ובדרג השני זה מדינות שיש עליהן מגבלות, ישראל נמצאת שם. וכמו שאמרתי, הדרג השלישי זה מדינות שיש עליהן אמברגו כמו רוסיה וסין. אגב, בדרג השני יש 150 מדינות שאנחנו חלק מהשכבה הזו, אבל זה לא מדובר על מעט מדינות, אלא על רוב המדינות. ימים יגידו אם הדבר הזה באמת יצא לפועל, או אם טראמפ ישנה, יבטל את החקיקה, ישפר את מצבה של ישראל, אבל הסיפור הזה הוא כרגע לפחות חתיכת עננה. אם בעבר דיברנו על זה שישראל באיזשהו, אני לא יודעת, תת השקעה או פיגור ב-AI, ואנחנו מאוד מזוהים עם סייבר, הדבר הזה רק מתחזק את הייצוג חסר של AI בתעשיית ההייטק שלנו, וזה לגמרי העתיד, אז המגבלות האלה יכולות גם, יש אומרים גם להוציא אותנו מהמשחק, אז הימים יגידו לאן הסיפור הזה ילך, אבל הוא בהחלט מטריד. אגב, גם טראמפ מפזר התבטאויות, כל אחת, אפשר לומר, יותר מורכבת מהשנייה. במקרה הזה הוא בשבוע האחרון קרא לצרף את קנדה לארצות הברית, אפילו שבוע שעבר, צוטט על השתלטות של פנמה וגרינלנד. צריך להגיד, זה ממש אירוע גיאופוליטי הסיפור הזה, יש כאן מאבקים גיאופוליטיים של ממש על משאבים ועל עוצמה כלכלית, וגם פה ימים יגידו לאן הדבר הזה ילך, בעצם ניסיון, תחשבו על איך נטפל בגירעון, בואו פשוט ניקח עוד טריטוריות ועוד משאבים אלינו, ונוכל ככה לחזק את אמריקה. אין ספק שכשמסתכלים על כל החזיתות האלה, שנת 2025, יש בה פוטנציאל מאוד גדול להיות עמוסה בהפתעות ובאי ודאות. ואם ככה נעשה מעבר אחד לישראל, אז אתמול, גם אצלנו, פורסם מדד המחירים לצרכן, הפתיע למטה ממש, המדד של דצמבר 2024, שסוגר את שנת 2024, בגדול ציפו לאזור המינוס 0.1, בסופו של דבר המדד יצא מינוס 0.3, שני הסעיפים המרכזיים שיצרו את הפערים הללו ואת הרעש הזה מהתחזיות, זה סעיף מחירי הטיסות ומחירי פירות וירקות. המדד הזה סוגר את 2024, שבסופו של דבר האינפלציה בה עמדה על 3.2%, פחות ממה שציפו, כולנו ציפינו פחות או יותר ל-3.4%, אז אפשר לומר שיש קצת פחות חששות מבחינת האינפלציה קדימה. עדיין, האינפלציה קדימה, התחזיות, כל הכלכלנים ככה יתקנו הבוקר תחזיות, זה נע בין 2.5, מה שראיתי בנמוכים, ל-2.7, 2.9, יש אפילו גם קצת מעל 3%, אבל צריך להבין, אם ניקח רגע פחות או יותר את נקודת האנטה של 2.7% אינפלציה ל-12 חודשים קדימה, בסוף ל-2025. המשמעות של הדבר הזה, תזכרו, אנחנו קצת חיים פה באינפלציה של קצוות. ינואר, תחילת שנה, מצפים למדדים גבוהים, ואחר כך המדדים יהיו נמוכים יותר, וכנראה שאחרי פברואר, אנחנו כבר נתחיל לראות אינפלציה קדימה כבר יותר של אזור יותר תתכנס לאזור ה-2%, וזו יכולה להיות נקודה, במיוחד עם הרוח הזו של ה-48 שעות האחרונות, עם האינפלציה בארצות הברית, תימשך, יכולה להיות נקודה הרבה יותר נוחה לבנק ישראל לחזור ולדבר על הפחתות ריבית, ולא לחכות למחצית השנייה של השנה. אגב, בישראל, בסך הכל אינטואיטיבי והגיוני, אחרי הפסקת האש בצפון, בלבנון, רואים עוד עלייה בפעילות העסקית, והתאוששות בפעילות העסקית בצפון, זה עולה מסקר שיפור, מהסקר של, סקר העסקים, רואים שיפור בסקר העסקים, סליחה, כמובן שההתנתנות באינפלציה, כמו שאמרתי, תעזור לבנק ישראל להקדים בהפחתות הריבית, וככל שהאינפלציה בארצות הברית תתמתן, תהיה פה איזושהי סינרגיה, וזה יהיה מתואם עם הפד, וזה יהיה נוח לכולנו, ויסייע למשקי הבית וכולי. אז זהו, אנחנו נסיים כאן, קצר ולעניין, כי בכל זאת, אם כולנו בהמתנה, אז כמה אפשר לדבר על זה? אנחנו גם בהמתנה לחטופים, אנחנו ערב עסקת חטופים, אתמול לפי הדיווחים יש עסקה, אז אמן שיחזרו כולם וכולן בשלום, ואמן שנחיה כאן בשלום ובביטחון, מותר לי לפנטז. זהו, אני הייתי גת מגידו, תודה רבה לכם, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.